בוקר טוב לכולם, היום יום שלישי, חזיים באייר, ערב יום ירושלים, חזיים. אני רוצה יחד איתכם היום לעיין בפרק תהילים, פרק קוף חבא, לא וכולו, בשני פסוקים, אולי שלושה, טוב, אולי אפילו יותר, נראה איך שזה ילך בשיעור, ונסות קצת להבין לכבודה של ירושלים, בעניינה של ירושלים, כי אפשר לעבור את יום ירושלים כאילו זה סתם יום, ולצערנו אנחנו רואים את זה שהרבה מאוד בעם ישראל עדיין לא רוקדים ושמחים בשמחתה של ירושלים, ואפילו יש כאלה שרוצים לחלק אותה ולהפוך את העיר המאוחדת שלנו לשתי ערים. המובן של ירושלים כנראה לא מחלחל מספיק לתוך ליבותיהם של עם ישראל, הן שבארצנו הקדושה והן בגולה, במקומות המפוזרים על פני הגלובוס. אז אני רוצה להתחיל קודם כל, חשבתי אולי לפתוח בשירה, אבל אני מרגיש שהגרון שלי לא יוכל לעמוד בצלילים, אבל כולם מכירים את השיר, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים וכו'. את המזמור הזה יש עדות, קהילות, שאומרות כל שבת בפסוקי דזמרה לכבוד שבתות בימים טובים, אבל בפרק קכ"ב בתהילים נאמר שיר המעלות לדוד, שמחתי ואומרים לי בית השם מלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי יה, עדות בני ישראל, להודות לשם השם. ושם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, ישלום בחילך שלמה בארמינותייך, למען אחי ורעי למען השלום בך, למען בית השם אלוהינו, הבקשה טוב לך. יש באמת צורך להבין קודם כל בפסוקים כמו שאנחנו רגילים, בואו ונתבונן רגע בפסוקים עצמם וננסה לראות דברים שיגידו רגע, מה קורה פה? אז אם הפסוק הראשון אומר בפשטות, מדובר פה בדברי חז"ל, חלק מהפרשנים, שמי שר את המזמור הזה? עולי הרגל. עולי הרגל שהיו מגיעים לירושלים מרחוק, היו רואים את ירושלים ואת השערים והם היו שרים. שמחתי ואומרים לי בית השם נלך, כאשר עולה רגל אחד אמר לחברו בוא עולים לירושלים, שמחו כולם והיו הולכים ומגיעים ליד לירושלים ועומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, כמו שמצויר פה מאחרי עומדים, רואים את הפתחים, מקרבים לשערים ואז משבחים את ירושלים ומתארים את עליית השבטים שעולים לרגל כדי להודות לשם. אבל שימו לב איזה משפט מעניין פתאום בפסוק ה', מה עושה פה? מה עושה פה הפסוק הזה? כי שם ישבו כיסאות במשפט, כיסאות בבית הדין, יש פה גם כיסא משפט, גם כיסא המלוכה. ואז יש בקשה, תפילה, ביטוי פנימי של כל אחד ואחד, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שהמצב הזה ימשיך, שלווה בארמונותייך, ואז מדובר על אחדות, חיבור בין עם ישראל למען אחי ורעי, ובן בית השם. ובאמת זה הפשט לבאר את הפסוקים הללו שמתארים את עלייה לרגל של עם ישראל בשלושת הרגלים. אני רוצה בשיעור הזה להוביל אותנו לעוד מימד, עוד קו חשיבה, כי היום לצערנו עדיין אנחנו לא עולים לרגל. אין לנו את אותו מקום הקדוש, הגדול, הנבחר, אשר השם יראה בהר המוריה, עומד על תילו. המצוות עלייה לרגל, להקריב קורבן חגיגה, עולת ראייה, קורבנות שלמים, להביא ביקורים, בחג השבועות גם השעה שמתקרב, אין לנו. אם כן, בא עניינה של יום ירושלים, היא לא רק במובן שלפני 50 שנה שוחררה העיר, זה מובן היסטורי מקומי עכשיו. אבל איפה המובנים הללו?
שחררנו אותם.
של העלייה להר הבית. עלייה לירושלים במובן המעשי לימינו אנחנו, מתוך הפרק הזה. הסתכלו את זה במקום מספר אחת. מקום מספר אחת, קראנו עכשיו את כל הפרק, ועכשיו נתמקד בשני פסוקים. אומר דוד המלך בפרק ק"ב, פסוק ג', ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ובפסוק ד', ששם עלו שבטים שבטי איי העדות בישראל, להודות בשם השם. מה עם כוונת שני הפסוקים הללו? מה הם באים לתאר? אצלכם במקום מספר 2, מי רוצה לקרוא? תענית, דף עמוד א' בכבוד, במקורות. יש בסוף. כן, מי שרוצה לקרוא, יקרא, בקול. אמר רבי יוחנן.
אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, הוא לא עבור ירושלים של מעלה עד שעבור...
של מעלה.
של מעלה עד שעבור ירושלים של מטה, ומי יקרא ירושלים של מעלה, אין תחתית ירושלים הפסגה, כי יש חוברה שחברה לה יחדיו.
כלומר, מה אומרת הגמרא? מה פירוש עיר שחוברה לה יחדיו? עם איזה עיר היא מחוברת? היו מי שדמינה כזה בעולם, לעשות ערים תאומות. כן, יש עיר פה בארץ, עיר בעולם, שיש ביניהם איזה קשר. לא מדובר על זה. על איזה עוד ירושלים מדובר? מה זה חוברה ליחדיו? אומר רבי יוחנן, מסכת תענית, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא עבור לירושלים של מעלה עד שיעבור לירושלים של מטה. כלומר, מאז החורבן, הקדוש ברוך הוא לא נכנס לירושלים של מעלה. שואלת הגמרא, ומי היקה ירושלים למעלה? נו באמת, אתם רוצים להגיד לי שגשר המיתרים יש גם למעלה? הרכבת והקלה נוסעת גם למעלה? מה פירוש ירושלים של מעלה? אומרת הגמרא, כן. מה שיש בירושלים למטה, יש למעלה. פה במובן הגשמי, שם במובן הרוחני. ומה הכוונה? ואיפה לומדים? מדוד המלך אומר, עיר שחוברה לה יחדיו. כלומר, יש שתי ערים תאומות. ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. מה המשמעות? מה המשמעות? מה הרעיון? מה האידיאל? לפי דברי הגמרא כאן, האידיאל לפי דברי הגמרא כאן לשיטת רבי יוחנן, שעניין מיוחד יש בירושלים של מטה. בירושלים של מטה אמורה לייצג את ירושלים של מעלה. כלומר, זאת באמת ירושלים שאמורה להיות ירושלים, שתהיה שלמה. השלמות של ירושלים זה להיות המקור, הבסיס של הקדושה העליונה שבאה לידי חיבור לעולמות התחתונים פה, דווקא בירושלים, דווקא בעיר העתיקה, דווקא בהר הבית, ובמיוחד בבית המקדש. כלומר, זאת באמת ירושלים. זה הסגולה של ירושלים. אבל מתי זה קורה? שימו לב הפרק, מה אמרנו? כאשר היו עומדות רגלינו לפה, בשעריך ירושלים. באמת עולה שאלה. תגיד לי, כשהגעת לשער, מה אתה אמור לעשות?
דפוק.
אין דלת.
להיכנס.
מה הרעיון שלא נכנסים לירושלים? למה עומדים מבחוץ?
אין בקודש.
אבל גם שם, התיאור כרגע שהגיעו עד השער ולא נכנסים, עומדות היו רגלן.
פחדו.
אלא ממה? זה בית מקדש קיים, הכל קדוש.
ארץ קודש.
בסדר, אנשים באו טהורים, באו עם ביקורים, באו עם קורבנות, באו לשמוח בחג, הם מצפים. רבותיי, היינו רגע בפסוק. פסוק י' אומר דוד המלך, ישבו כסאות למשפט. מישהו פה זוכר עוד כמה מקורות שבית המשפט היה בשער? בתי המשפט היו בשער. תזכרו בכל מיני מקורות בתנ"ך.
שופטים.
שאול איך שער?
שופטים.
שופטים.
שופטים ושוטרים תיתן לך בכל
שעריך.
עוד יפה. משהו שקשור למגילת רות עוד מעט. שבועז לוקח את אותו גואל אלמוני ונסגור איתו, אתה לוקח את חוט או לא לוקח את חוט? לאן הוא לוקח אותו?
לשער.
כלומר, בכניסה לעיר, שם מקום הצדק, שם מקום המשפט, שם מקור החסד, גם שם המקום שבו היו מענישים את החוטא. כתוב ולקחו אותו לקני העיר אל שער מקור. כלומר, זה מקום מרכזי, השער הוא הפתח, שהרבה מאוד עניינים שקשורים למהות החיים נמצאים בשער. ואותם עולי רגל, או אני מדבר עלינו, כשאנחנו מתחסים לשערי ירושלים, צריכים רגע להתעורר ולומר, רגע, האם באמת ירושלים של מטה, האם שערי ירושלים הם שערים המצוינים בהלכה, כמו שהגמרא אומרת ונראה בהמשך, האם באמת ירושלים של מטה מייצגת את ירושלים של מעלה? מה קורה בירושלים? מדוע אנחנו לא מרגישים את השמחה העצומה על שחרורה של ירושלים כמו שהיה לפני 5 שנים אחר מלחמת ששת הימים פחות או יותר? הרחובות היו מלאים. היום בקושי סוגרים את רחוב הרב צבי יהודה, את הרב ריינס, בקיצור את קריית משה. מה קרה? מה קרה לנסיגה הזו בהבנה של מהותה של ירושלים?
כי להם הם חיכו לזה כל המלא זמן, ועכשיו אנחנו כבר קיבלנו את זה.
ביום העצמאות, תראה איך אתה שמח, כבר קיבלנו את זה. כלומר, זה משהו אחר. יש פה עומק שאנחנו צריכים לנסות ולהבין מה היום מצמצם לנו את התפיסה והבנת ירושלים, כי בשבילנו ירושלים של מטה, מי אולי, היא העיקר. יש מחנה יהודה, יש סינמה סיטי, יש מרכז בילויים בעיר, זה ירושלים, די, מדפיק, אתה כל בצדר, מה שתתרגש. אחרי בואו ונתקדם שלב הבא. אם כן, שני דברים צריכים לברר. מהו האידיאל? ומה הוא המושג ירושלים של מעלה? יש לבדיכם מקום מספר 2 או 3, הנציב מוולוז'י, נכון? יש לכם? 3? תביא לי בבקשה מקור משם. תודה. כן, כן, כמו שקיבלתם. לא, יש לי פה, סליחה, יש לי. כן. למעשה, אומר הנציב מוולוז'י, שירושלים של מעלה משמעות היא כנסת ישראל. כלומר, נשמת ישראל הגדולה. נשמת ישראל שבשבוע הבא, זה מאוד מעניין, מחר יום רביעי, יום ירושלים, שבוע הבא, יום רביעי, מה זה?
שבועות.
חג מתן תורה. ותמיד זה יצא חבחה באייר ובב סימן. אותם הימים הללו הם קבועים. ומתן תורה היה סימן של אחדות. ויחד שם ישראל כנגד ההר, בירושלים אמורה לאחד את כולם סביב הבנה, וזה אידיאל, כי זה השורש העליון, הנשמה של כנסת ישראל, שהיא מחוברת, נכון שבפרטים יש המון המון דעות והמון המון חילוקי מחשבות, ואפילו חילוקי מעשים. אבל בכללי עם ישראל צריך להיות מאוחד בתפיסה הכוללת. ירושלים היא עיר בירתנו, עיר הקודש, ותראו עד כמה הקדוש ברוך הוא מנסה להביא אותנו על כורחנו. ואני צריך לומר, אבל לפעמים אנשים עושים דברים שעד שלא מרביצים להם עם פטיש בראש, זה לא יורד. עד שלא עושים להם הימליך, זה לא יוצא החוצה, זה תקוע. החלון ברור, מביא לנו את זה שוב ושוב ושוב, ותראו מה קורה בשנים האחרונות והולך ומתגבר. אויבינו דורשים את מה? את ירושלים כעיר בירה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא רוצים? נביא אתכם לרצות. כמו מלחמת ששת הימים, שבכלל לא התוכנית לכבוש את ירושלים העתיקה. לא יעזור. ואנחנו לא מנסים להבין את הרעיון הכולל. אנחנו לא דורשים את ירושלים, אז מישהו אחר דורש כדי שאנחנו נדרוש. ותראו את העולם, אנחנו חשופים לחדשות, חשופים לכל המידע. כולם מדברים על ירושלים כי עיר הקודש שלהם. למה? כי אתה לא שומע המנהיגים שלנו אומרים עיר הקודש שלנו. אתה כל מיני ברוך הוא מכריח אותנו להגיד. מאיפה לנו הדבר הזה? כאשר האדם מתנתק מהמקור שלו, שענייניו מתבססים על החלטות אנושיות של אום שמום או אום כלום או כל הסכם אחר, אז יבואו אנשים אחרים ויגידו בסדר, אבל יש עוד הסכמים. לכן בואו תהיינו אצלכם במקור מספר 3. בשאר החיים הוא כותב, וזהו עניין הכתוב. עכשיו שימו לב לפסוק. אומר הנביא, בעל השיעור. מישהו רוצה לקרוא? אומר הנביא, כן, יונתן, וזהו עניין הכתוב.
וזהו עניין הכתוב.
הלוך.
הלוך וקראת את אוזני ירושלים לאמור. קראתי לך חסד נעוריך, אהבת...
חסד נעורייך.
חסד נעורייך, אהבת גלולותיך.
גלולותייך. זה בסדר.
ללכתך. ללכתך במדבר, בארץ לא זרוע. קינה כתובה כלל ישראל בשם ירושלים.
יפה, איך קוראים לנו? עד היום אנחנו רגילים שקוראים לנו יהודים, עם ישראל, יש לנו עוד כינוי. הנביא קורא לנו בשם השם, מה אומר השם? הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. נכון? זכרתי לך חסד נעורייך, אהבה כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, רבותיי, ירושלים הלכה במדבר, נו באמת. מי הלך במדבר? עם ישראל. איך קורא להם הנביא? איך קורא להם הקדוש ברוך הוא? אני לא מכיר את הבוטה, ירושלים. זאת אומרת, אני ירושלמי. איפה אתה גר? ברעננה. לא, אתה ירושלמי. זה אולי אפשר לפרש את המדרש שאומר שעתידה ירושלים מתפשט. כולם ירושלמי. מה, לא יודע, הרי יגידו, אל שויים או גוגויים. אבל, כולם ירושלמי. אנחנו כולנו ירושלים. והמושג שם הוא לא סתם, שם של דבר זה מהות. ואנחנו במהותנו צריכים להיות ירושלים. לכן אומרת הגמרא, על מה שקראנו בפסוק ג', ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, אומרת הגמרא במסכת חגיגה דף כ"ו עמוד א', זה מביא את כל מי שעלה לרגל ירושלים למדרגה כזו שבמשך כל השנה אנחנו לא סומכים עליו ובעלייה לרגל אנחנו סומכים. באיזה עניין זה? מי רוצה לקרוא מקום מספר 4? כן, מי? מי הוא? הוא בירושלים. הוא
בירושלים נאמנים
על הקודש.
על הקודש. על הקודש.
הוא בישל את הרגל על התרומה. על התרומה. הכתוב הזעם כולם?
חברים.
ירושלים היא משמעות שעושה את כל ישראל חברים. זה שחוברה לה יחדיו, היא מחברת את כולם, ולכן במשך כל השנה אנחנו לא סומכים על עמי הארצות בכל מה שקשור בענייני טומאה וטהרה, כי הם לא מקפידים. אבל בירושלים, בעיר ירושלים, אומרת הגמרא, אנחנו סומכים, למה הארץ? הוא אומר, כן, זה טמא, זה קדוש, סומכים עליו שהוא אומר אמת, שהוא מבין מה הוא אומר. ובשעת חג, חגים, כשעולים לרגל, אפילו אנחנו סומכים על עם הארץ שיגיד, כן, זה תרומה, הופרש תרומה, מה שבמשך כל השנה, מחוץ לירושלים לא סומכים עליו. מה קרה? שימו לב לפסוק ד', אצלכם אומר הפסוק ששם, עלו שבטים. מי שמגיע לירושלים בתובנה שהיא המחברת, שירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה, הוא עולה, הוא מתעלה. הוא לא נשאר אותו אחד. ולכן אפשר לסמוך עליו שלא יכשיל אף אחד בשום דבר. לכן נסמוך עליו שהוא מקפיד על דיני קדושה וטומאה ועל טהרות ועל תרומות ומעשרות בירושלים. זה כאשר באמת הוא מחובר למהות של ירושלים של מטה, כי ירושלים של מעלה. ממילא, זה מה שאומרת הגמרא בירושלמי אצלכם במקום מספר 5. והגמרא בירושלמי אומר, עיר שהיא עושה כל ישראל חברים, סוד ירושלים, עכשיו תסתכלו אחד על השני ותגידו באמת, נו, ירושלים עושה את כולם חברים. נכון גם השאלת? נו באמת, אז למה לא כולם חברים? כי לא כולם מחוברים למהותה של ירושלים. אנשים עומדים בשער, אבל לא נכנסים פנימה. אנשים לא מוכנים לצעוד צעד אחד קדימה ולשמוח בשמחתה של ירושלים, לא של ירושלים של מטה, אלא של ירושלים של מעלה. ולכן אפשר לראות את אותו מסגד על הר הבית, ואפשר לראות איך שלטון יהודי נותן למי שנמצא על ההר כוח וסמכות, כי לא מחוברים בכלל לרעיון של מהות ירושלים. ואמרנו בשם הרב קוק, נכון, זה לא מצב אידיאלי, אבל עדיין מדינת ישראל היא מדינתנו. אבל כואב לנו שמנהיגנו לא מבינים ולא מרגישים מהי קדושת ירושלים ומהי קדושת ארץ ישראל בכלל, אבל מתפקד בירושלים. ולכן הם יכולים גם לוותר על ירושלים, כי ירושלים בשבילם זה מרכז העיר, מרכזי הבילוי והקניונים, זהו, זה ירושלים. אולי נכון, יש להם עדי קרבה, ודאי יהודים יהיו מוכנים להגיע לכותל, יהיה בצד. אבל הרעיון המרכזי שמדובר על ירושלים זה ירושלים שעל ההר, בית המקדש.
לא על ההר.
זה מה שאני אומר. זה בגלל חוסר הבנה, וצר לי לומר שגם פה בישיבה ופה בשיעור, לא בטוח שיש מישהו מבין מהי ירושלים. ובואו על זה, כן, אני רוצה שנמשיך ונלמד, ונעמיק להבין מהי ירושלים. על הפסוק הזה שכתוב בפסוק ד', תסתכלו, ששם עלו שבטים שבטייה, עדות ישראל להודות לשם השם, אומר הרשע הירש, תסתכלו במקום מספר 7, מה אומר הרשע הירש, מי רוצה לקרוא? כן, בכבוד.
היה צריך להיות שם.
לשם עלו שבטים, נכון? מה זה ששם עלו שבטים? זה עוד כתוב לשם עלו שבטים. מבינים את השאלה שמעלה הרשע הירש? משהו פה בלשון העברית אומרת לנו, תעיין, יש פה צורך להעמיק. אומר הרשע הירש למה? כי לירושה, השבטים עלו לירושלים. אז אם כן, מה ההסבר? למה כתוב ששם, תמשיך לקרוא במקום מספר 8?
נפש הרעים שקיבלו
שפע תורה.
שפע תורה, ושם ואיראן, כל אחד לפי יחידתו.
וכנסת ישראל. לכן עלו, כמו שאמרנו מקודם. לכן היא נקראת ירושלים של מעלה, שהיא מעלה, שהיא מרוממת, שהיא מקפיצה את מי שמבין משמעותה של ירושלים. אם הבנו מקודם שמדובר על ירושלים של מעלה כנגד ירושלים של מטה, כמו שהגמרא בתענית אומרת, בא הרשע הירש ומחדש עוד חידוש, שירושלים של מטה היא מקפצה, ירושלים של מעלה, לשם עלו שבטים. ובפסוק כתוב ששם עלו שבטים. מי שהגיע לירושלים בתובנה מה זאת ירושלים, קיבל הקפצה בקדושה, בשפע, יראה, כל אחד לפי איפה שהוא מחובר לאחדות ישראל. אז גדולה של ירושלים, אם כן, יש בה כוח פנימי שלה, שמה היא מסוגלת לעשות?
לאחד,
לחבר את האדם עצמו עם עצמו, ואת האדם עם כנסת ישראל, עם שאר החברים, כלומר עם שאר חבריו עם ישראל, כי כולנו נקראים אני ירושלמי, כולם נקראים ירושלים, אבל המעניין הוא שיש עוד מימד. תסתכלו במקום מספר 9, אומרת הגמרא בסנהדרין, דף של י"א עמוד ב', ירושלים, למה נקראת ירושלים? ירו מלשון הוראה, שממנו יוצאת תורה לכל ישראל. איך זה יכול להיות? מאיפה? מה יש בהר הבית? לשכת הגזית, סנהדרין, משם יוצאת תורה, כי מציון תצא תורה. ודבר השם מירושלים.
אבל
ירו
זה
עירה. מה?
ירו זה עירה.
עירה, שלהם זה שלם, עירה שלמה. יש כמה פירושים למילה ירושלים, אבל פה אומרת הגמרא, מדברת על עצם קיומה של הסנהדרין, שמשם יוצאת הלכה לכל ישראל. כלומר, זה לא רק מצד המהות החברית החיבורית של האדם אל הנשמה הגדולה שנקראת כנסת ישראל, אלא גם אל שורש התורה. שורש התורה שבאה ומתגלה לחכמי הסנהדרין. אם כן, אולי ככה נחדש חידוש, מי שלא יודע. כמה נביאים היו בישראל, אתם יודעים?
הרבה.
כמה נביאים היו? הרבה. אלפים.
לא, לא.
אלפים. מה שאנחנו רואים בתנ"ך זה חלק קטן ביותר, שדבריהם נכתבו לזמנם ולדורות. אבל לא, נביא האמת. אבל היו אלפי נביאי אמת שנימרו, אבל זה היה לאותו זמן בלבד. ולא היה בהם עניין לדורות, לכן לא כתבו אותם. איפה הם גרו כולם?
ירושלים.
ירושלים. אומרת הגמרא, סליחה, אומרת מדרש אחד בפתיחתא, אומרת כל נביא שלא נתפרש שם עירו, ירושלמי היה, כמו רבי יוחנן. כלומר, אם אתה רואה איזה נבואה ולא כתוב של מי, אז ירושלמי. ירושלים הייתה מקום הנבואה. איזו קדושה הייתה בירושלים. ואומר הרד"ק, במקום מספר 11 אצלכם, וילך המלך באנשיו. מי זה המלך הזה? בדברי הימים כתוב, וילך דוד בכל ישראל. למה? מה זה פה? כל ישראל, מה שייך? כי כל ישראל היו עכשיו אנשיו. והחיבן שמלך על כל ישראל, לאן הוא הולך? הוא הולך אל ירושלים ללכוד את מצודת ציון. ולמה ירושלים? מה העניין של ירושלים? לפי שהייתה קבלה אצלה מסורת בעם ישראל שעברה וממשיכה לעבור עד ימינו אלה. ואיפה יוכתר מלך המשיח כמלך על ישראל לדעתכם?
ירושלים.
ירושלים. ולמה? כי קבלה הייתה אצלה, כי ציון ראש ממלכת ישראל, ולא ינקוד אותה אלא מי שיהיה מלך על כל ישראל. כשדוד מלך על כל ישראל, הלכו לכבוש את מצודת ציון. כלומר, למעשה החיבור הזה בירושלים, אנחנו רואים אם כך שלושה דברים: חיבור של תורה, חיבור של נבואה, חיבור של מקדש וחיבור של מלכות. עבד זה ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. גם ירושלים של מעלה, שורש הנבואה הוא אצל הקדוש ברוך הוא, שורש התורה אצל הקדוש ברוך הוא, שורש המקדש קדוש ברוך הוא, שורש המלכות מלכותך מלכות כל עולמי. ארבעה דברים כדי לארבעה אותיות של שם הוויה. הכל מתחיל מלמעלה. זה ירושלים של מעלה כנגד ירושלים של מעלה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, בגלל החורבן לא אעבור בירושלים של מעלה עד שלא אעבור בירושלים של מעלה. זה מה שאנחנו אומרים כל פרשת זכור, וקוראים כל פעם בפרשת כי תצא, כי יד על כס יד. מאז החורבן כיסאו של הקדוש ברוך הוא לא שלם, הקדוש ברוך הוא לא נכנס לבית המקדש העליון, וכל מה שיש לנו בקושי נשאר משהו. תורה ברוך השם נשארה, ומחר נדבר על זה. גם על זה יש טענות לקדוש ברוך הוא. תורה יש, נבואה יש, אין. קדושה יש, אין. מלכות יש, אין. כיסו של הקדוש ברוך הוא לא שלם. ואנחנו לא מבינים מהי מהותה של ירושלים. לא מבינים את החסר העצום, את הכאב הגדול, של מי? של מי? יפה של הקדוש ברוך הוא. לא, בכלל לא איתו. הקדוש ברוך הוא איתנו, עמו אנוכי בצרה, ואנחנו בצרתו של הקדוש ברוך הוא, משאירים אותו לבד. לכן חסידים ואנשי מעשה, קמים כל לילה ולילה לתיקון חצות, לבכות עם הקדוש ברוך הוא, להצטער איתו על ירושלים של מטה חרבה, ושאין הכיסא שלם. אז אם כן, אתם רוצים לקחת חלק בבנייתה של ירושלים, יש פה מתנדבים, אתם רוצים להצטרף לבנייה מחודשת של ירושלים של מעלה?
כן.
רוצים או לא רוצים?
כן.
רוצים, אבל בואו נלמד איך רוצים. אני רוצה לספר לכם סיפור. לא שלי, תפקו את הדף מקורות שלכם, יש סיפור ידוע, ממסרת ברכות, רבי יוסי. שמעתם על רבי יוסי? יש פה מישהו שלא שמע? כולם שמעו. טוב. אמר רבי יוסי, ברכות דפקים אל עמוד א', פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. מוכר לכם הסיפור?
כן.
בוא נעיין. בוא נעיין. בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, כלומר המתין לי בכניסה, שימו לב, איפה המתין לו? בפתח. עומדות היו רגלינו בשעריך, לא נכנס, חיכה לו בחוץ ליד השער. עד שסיימתי תפילתי, לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי שלום עליך רבי, ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי, ואמר לי, לפי התשובה אנחנו מבינים שמה? שכנראה יש להם היכרות מוקדמת. ואמר לי, בני, מפני מה נחלת בחורבה הזאת? למה נחלת להתפלל בחורבה? אמרתי לו, להתפלל. נחלתי לפה להתפלל. ואמר לי, היה לך להתפלל בדרך, בחוץ, לא בפנים החורבה. אמרתי לו, מתיירא הייתי, שמה יפסיקו בהרבה דרכים, אני אתפלל שם בשביל בחוץ, יבואו אנשים, יפריעו לי, רציתי להתרכז, להיות בתוך החורבה, שם אני לבד. ואמר לי, היה לך להתפלל, פינה קצרה, בחוץ וקצר, ולא בפנים וארוך. מוזר, שיחה מוזרה. אליהו הנביא בא בטענה, מה הטענה? בואו רגע ונבחן מה שורש הטענה של אליהו הנביא על רבי יוסי. מה הוא רוצה ממנו?
הוא לא
התפלל. הוא התפלל, למה לא התפלל גם בחוץ?
דרך.
יעזור
להתפלל
באיזה
במה? מה?
אסור
להתפלל בחורבות. כן, זה מסוכן, אבל לא נגיד, אני לא רוצה להיכנס לשד החורבש, משום החשד, משום סכנה, לא, נגיד שהכל בצד.
למה הוא מסתגר?
למה הוא בתוך החורבה? למה הוא לא בחוץ, כמו שאמרת פה יהודה, נכון? מה אתה עושה מפנים שם? צא החוצה! תראו איזה יופי. ממשיך רבי יוסי ואומר, ממנו למדתי שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה אחת. ולמדתי שמתפללים בדרך, שתיים, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. שלושה דברים. ואמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה זו? היית בפנים, מה שמעת? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי. ושרבתי את יחדי, והגניתים לבין האומות. זה מה ששמעתי. אמר לי אליהו הנביא, אומר לו, חייך וחיי ראשך. אתה חושב שרק בגלל שעכשיו נכנסת לחורבה שמעת את זה? לא שעה זו בלבד אומרת כך. אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו מלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות ועונים, יהא שמי הגדול ומורך, הקדוש ברוך הוא, מנענע ראשו ואומר, אשר המלך שמכנסים אותו בביתו כך. היי, מה לו לאב שיגלה את בניו, ואוי להם לבנים שילעלו מעל שולחן עליהם. אתם יודעים איפה היה? היא, רבי יוסי, איפה היה גר? הוא לא היה ירושלמי. כן, הוא היה ירושלמי ברעיון. הוא היה גר בגליל בציפורי. ולאן הוא מגיע, רבותיי? הוא אומר, ונכנעתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים, הוא הגיע מציפורי בגליל לירושלים. מה? חורבות בירושלים. חורבות! זאת אומרת, באיזה תקופה הוא נמצא?
חורבה.
אחר חורבה. הוא היה חי אחר החורבה. הוא היה מתלמידיו השניים של רבי עקיבא, שהוא שמחו אחרי שמתו 24,000 התלמידים. הוא בא מן הקליל לירושלים לראות את החורבן. הוא משתוקק לראות את ירושלים. הוא לא יכול להישאר בגליל. ולאן הוא בא? לחורבן. הוא יודע שיש חורבן. והוא נכנס לאותה חורבה שנחרבה במלחמת החורבן על ידי הרומאים. הוא נכנס לחורבה ומתפלל. ועל מה הוא מתפלל? מה הוא יכול להתפלל? מה אתם הייתי מתפללים? אתם מגיעים היום, הכל בנוי ברוך השם, נכון? עדיין יש חורבן מסוים, אפילו חורבן גדול בקדושה. אבל תראו את העיר העתיקה, ברוך השם, יהודים גרים בה. עדיין לא מספיק. אבל איזה תפילה אתם חושבים רבי יוסי מתפלל, על מה?
לבית המקדש.
על החורבן, על הגאולה, על גלות השכינה. ולכן זה מה שהוא שומע. הוא שומע את קולו של הקדוש ברוך הוא, שאומר אוי להם לבנים. הוא משתתף עם צערו של הקדוש ברוך הוא שהוא שומע אותו בוכה מתוך החורבן. הוא מחובר לירושלים של מעלה. כי הקדוש ברוך הוא גם כן, איפה נמצא? כביכול? בחורבה. כי הוא לא נכנס לירושלים של מעלה השלמה עד שירושלים של מטה לא שלמה. גם הקדוש ברוך הוא נכתב בחורבה מחורבות ירושלים של מעלה, הוא בוכה על החורבן. ורבי יוסי שומע את קולו של הקדוש ברוך הוא בוכה, והוא בוכה איתו. לכן, לאחר שהוא משתף את אליהו הנביא ברעיון על מה הוא מתפלל, נורא נורא מעניין את התגובה של אליהו הנביא. מה אתה להגיד לו אליהו הנביא? שכוח, כשאתה משתתף עם הקדוש ברוך הוא. מה אמרו לה אליהו הנביא? לא טוב. מה אתה עושה בחורבה? צריך להתפלל בחוץ. וצריך להתפלל תפילה קצרה. איזו תפילה קצרה אתם מכירים שמתפללים בדרך?
אבינינו.
לא, שפנים בדרך.
תפילת הדרך.
מייסד תפילת הדרך זה אליהו הנביא. את הרעיון שצריך להתפלל בדרך, תפילה קצרה, זה אליהו. אתם לא חושבים ככה? בבקשה. תסתכלו במקום מספר 13, באותה מסכת ברכות, דף כ"ט עמוד ב' אומרת הגמרא, אמר לאליהו הנביא, בלי הנביא, אליהו, לרבי יהודה, אחמד הרב, סלה חסידה, לתחתך ולתחתה, לתרווה ולא תחתה, רש"י אומר לא תכעס, לא תצטרך להתחרט, לא תחתה, ולא תרווה, לא תשתכר ביין, כדי שלא יהיה אחר הדברים יותר גרועים. ואז ממשיך אליהו הנביא ואומר, כשאתה יוצא לדרך, ימלך, כלומר, קח רשות בקונך, מי זה קוננו? קונה הכל, הקדוש ברוך הוא בצה. שואלת הגמרא, מה אם הלך בקולך בצה? אמר רבי יעקב, אמר רב חיתא, זו תפילת הדרך. אמר רבי יעקב, אמר רב חיתא, כל היוצא לדרך, זה יתפלל תפילת הדרך, יופי. זאת אומרת, מי ייסד את רעיון תפילת הדרך? אליהו הנביא. אבל אתם יודעים מה? אני יודע שכולכם אומרים תפילת הדרך, מתי שיוצא לכם, מתי שצריך כמובן. אבל בואו נעיר היום תפילת הדרך. פעם עיינתם בתפילת הדרך? שמתם לב מה אנחנו אומרים? ואפילו שיש שינויי נוסחים, יש. אצל הרמב"ם מוסיפים את המילה באהבה, יש עוד כמה נוסחים לתפילת הדרך. אבל בגרעין, תפילת הדרך שמופיעה בגמרא היא דומה למה שאנחנו אומרים היום. בואו נעיר בה. הגמרא ממשיכה ואומרת, מה עם תפילת הדרך? ועכשיו הגמרא נותנת לנו דוגמה, מה עם תפילת הדרך? נוסח אליהו הנביא. בסדר? נוסח אליהו. יראתו מפניך השם אלוהי, שתוליכני, נו, הלו, שתוכן, שתוליכני, לשלום, ותצינני, לשלום, ותשמחני, יפה. ותצילני מקו כל, אויב ואוהב, בדרך! ו... תשלח ברכה במעשה ידיי, ותתנני!
וכן
לכן רחמים בעיניך, ובעיני כל הוריי, ואומר אתה השם שומע תפילה. קצת שונים ממה שאנחנו רגילים, נכון? זה נוסח אליהו. יפה! בואו נראה גם להתבונן בתפילת הדרך נוסח אליהו הנביא. אם אנחנו מתבוננים בברכה הזאת, היא פותחת במה? בנימיני. שלום. נכון? היא רוצה שלום. שתוליכני לשלום. ותצילני לשלום. כלומר, הבן אדם שיוצא לדרך, מה הוא מרגיש? למה הוא רוצה להתפלל? כי בדרכים יש מה? סכנה, יפה. זה אובייקטיבי. זה סכנות. עוד, זה מאוד מאוד אישי. הוא יצא מן הבית, הוא יצא במקום הבטוח, הוא יצא מן העיר שלו, הוא יצא מהשכונה שלו, שם הוא מרגיש בטוח. הוא יוצא החוצה, הוא מאבד את זה. אז הוא מבקש שהשם ישמור אותו. אבל מה הוא אומר? שלום. הוא מחפש שלום. מעניין. אבל מה עוד דבר מאוד מעניין? הבן אדם יוצא החוצה, יוצא מן הבית, מה הוא פוגש ברחוב? עוד אנשים בדרך. והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שמה? שייתן אותו לחן וחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואים. כלומר, האדם שיוצא לדרך עומד להיפגש עם אנשים חדשים, הוא לא מכיר אותם, והוא רוצה להשתלב בתוך כנסת ישראל בצורה ראויה, מתוך שלום, אהבה, קרבה. אם כן, יש אחר כך בקשה לברכה במעשה ידיך. כלומר, האתגר הזה מלמד אותנו מה רוצה אליהו הנביא מרבי יוסי. תתפלל בחוץ, כי צריך לפרסם את קדושתה של ירושלים. צריך לפרסם את כל העומה כיונה, אוי לו לאב, שיגלה את בניו והרס והחריב את מקדשו, ואוי לבנים שבעוונותיהם יצאו לגלות. צריך לפרסם את זה, זה לא טוב שמתפללים בבית החורבה, שאתה רק בתוכך, וזה מה שאתה עושה, ושם כולם מזדעזעים. צריך לצאת לרחובות של עיר, תתפלל תפילה קצרה. אבל מה המהות המרכזית של התפילה הקצרה? שלום וחיבור לבריות. זו המהות של ירושלים. זאת ירושלים של מעלה, שעושה את כל ישראל חברים, שגם המאה הארצות נאמנים על קדושה וטהרה וטומאה וטהרות, טומאות ומעצות. זאת ירושלים. זאת תפיסתה של ירושלים. לכן הסתכלו אתכם בקום מספר 14 או 15, לא יודע, באורות הקודש אומר הרב, על אליהו, אותה סוגיה שלמדנו עכשיו, אומר הרב, באורות הקודש חלק ג' עמוד שעשה מכיר, שעשה, כן, כאן נזכור. אומר הרב, אליהו, למה דווקא הוא? מה העניין של אליהו שנפגש ברבי יוסי? מדוע אליהו הנביא יורד לפגוש את רבי יוסי בחורבה שם? אומר הרב אליהו, מפני שהוא כולל את הקדושה של העולם העשייה. אליהו הנביא, אתם זוכרים, הוא היה אדם, ככל אדם אשר על פני האדמה. ונתעלה ועלה כמלאך השם צבאו. אומר הרב, אליהו הוא היחיד מכל האדם. יש אומנם כמה שהגמרא מביאה במסכת בבתרא. שאלו,
גם משה.
נכון, שאלו, משה מת, אליהו לא, הוא היחידי.
שמה?
שלא מת.
אבל
עלה? יחידי, עלה השמיים בטהרה, חי, אין עוד. מה מביאה כאלה שמתו רק בגלל חטא אדם הראשון, אבל זה לא זה. אליהו הנביא עלה היחידי. והוא היחידי אומר הרב שמחבר בין שני מצבים. עולם העשייה הגשמי והעולם הרוחני בתורה הכי שלך. ולכן הוא אומר, הרי הוא סופו ברוחו את כל הנטיות, סליחה, סופק ברוחו את כל הנטיות הנדרשות לשכלו של העולם הזה. על כדי הכשרתו אל ההרמוניה השלמה לעולמות שלמעלה. אליהו הנביא הוא הדוגמה המושלמת לחיבור בין עולמות, שזה אפשר. עולם פה ירושלים של מטה וירושלים של מעלה. זאת עובדה, זה אפשר לחבר ביניהם. לכן אומר הרב, כשם שמתחילה לפני התבשמותו, כלומר לפני שהוא גדל, הכיר יותר מכל את עומק הכיעור והזיהום שעולם שפל ושפוע בתוכו אליהו הנביא חי בתקופה של אחאב ואי זבל. עם כל העבודות השרות, עם כל מה שהיה, ידע להכיר את העולם הגשמי הזה בשיא הכיעור שבו. ומפני כך קינא באש שלהבת לבאר את רוח הטומאה והמחזיקים בו, כן יכיר אחרי ביסומו את כל ניצוץ קודש שבעולם זה, לעלותו ברוח שלום, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, ולכן אנחנו אומרים פנחס זה אליהו. ומה הובטח לפנחס? ונתתי לו את בריתי
שלום.
שלום. שתוליכני לשלום. ושמחני לשלום. אליהו הנביא מציג בפנינו את העובדה המציאותית, והוא זה שהוא מציג אותה בפני רבי יוסי. מה אתה מתחבא בחורבה? למה אתה דואג רק למגזר שלך? למה אתה שקוע בעניינך? צא החוצה, תגיד תפילת הדרך, תחבר את כולם לרעיון של ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. זאת ירושלים שעושה את כולם חברים. טוב, זמננו הולך ומתקצר. אני רוצה אולי לעבור למקום מספר 20 אתכם. אומר הרב סולובייצ'י, ההלכה ההלכה, כי מציון צדי תורה, ההלכה יוצאת מהר המוריה, לשכת הגזית, סנהדרין של 72, אומר הרב סולובייצ'י, ההלכה, היהדות הנאמנה, המכניסה שכינת אל אל תוך עולם המוחשי, אינה סובבת סחור סחור לבתי כנסיות ובתי מדרשות. האם בכלל מקדשי מעט? המקדש האמיתי הוא תחום החיים היומיומיים שבהם מתקיימת הריאליזציה, כלומר המציאות הריאלית של ההלכה. אז אם אמרו פה הרב, הרב סולובייצ'יק אומר, נכון שבתי כנסיות ובתי מדרשות מהם נקראים מקדש מעט. אבל אומר הרב סולובייצ'יק, תשים למה שאתה אומר, זה מקדש מעט, זה מזכיר את החורבה של רבי יוסי. והיהדות האמיתית, הנאמנה בלשון הרב סולובייצ'יק, היא לא מקדש מעט. היהדות הנאמנה האמיתית היא לחבר את כל נשמת ישראל, את כל ישראל חללים, אל התורה, אל ההלכה. מאיפה זה יבוא? מירושלים. כל המציאות היומיומית צריכה לבוא מירושלים. צריכה לבוא מתוך ההבנה שכולנו עם אחד שעושה את ישראל חללים. אם אנחנו יכולים לחבר את בית הכנסת, את בית המקדש, את בית המדרש, אל הרחוב, אל מרכז ירושלים, אל כיכר ציון, אל החלת שיבה, זה לא אומר שעכשיו מותר לכם ללכת לחבר אותם. צריך לדעת איך לחבר. אבל צריך לרצות ולמדה את הכלים שלנו תוכן שנהיה מסוגלים ונכונים וראויים לחבר את כולם אל התורה, אל ההלכה, אל המצווה, אל הקדושה של ירושלים השלמה. אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו באמת נזכה לשיקום חורבת ירושלים, לבניינה של ירושלים. אני רוצה אולי רק לסיים בעוד אמירה קצרה. יש כלל גדול שאנחנו כבני אדם חייבים להפנים. נדמה לנו שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו למשוך את הזמן. אנחנו חיים באיזו מין אשליה שלקדוש ברוך הוא יש את הנצח ולכן יש לו סבלנות. ואכן כן, יש לו נצח ויש לו סבלנות דרך חפיים ורב חסד. אבל צריכים ביום הזה, ערב יום ירושלים ומחר, להרגיש יותר, ולו במעט מן הרגיל, בצער השכינה. חשוב לרקוד ולשמוח בשמחתה של ירושלים. היום במנחה, אלה ש... שמחים בשחרורה של ירושלים, אז לא יגידו תחנון. זה כמו שהשבוע ביום חמישי, לא נגיד תחנון, כי ביום שישי ראש חודש. צריך לזכור שמה שאמר הקדוש ברוך הוא בעיתה אחישנה, אנחנו לא יודעים מתי זה. אבל צריך להבין ולהפנים הלכה למעשה, כמו שאומר הרב סולובייצ'יק. ההלכה היא צריכה לחדור למציאות החיים היומיומיים. וכל מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. ואם אנחנו ניקח את מה שלמדנו היום, כל מי שמתאבל על כל יהודי ויהודי שעדיין לא קרוב לקדוש ברוך הוא בקיום התורה והמצוות, כי כל יהודי הוא ירושלמי, כל יהודי נקרא ירושלים לחדוך וקראת באוזני ירושלים לכתך אחריי, וירושלים לא הלכה במדבר, אלא כל עם ישראל הלך במדבר. כל יהודי ויהודי הוא ירושלמי, וכאשר ירושלים של מטה עדיין לא כולם חברים, לא כולם נאמנים על דיני קדושה וטהרה, תרומות ומעשרות, כל יוצא מן החורבה ואומר אוי להם לבנים. ואנחנו צריכים לעמוד מחוץ לחורבה, לא להישאר בחורבן, לא לעמוד בשערייך ירושלים, כמו שאומר דוד המלך במזמור, עומדות היו רגלינו בירושלים, בשערייך ירושלים. אנחנו שואפים להיכנס פנימה, אל תוך ירושלים, אל תוך מהותה של ירושלים, בתוך המסר הגדול העולה מן המילה ירושלים, יראה שלמה שעושה את כל ישראל חברים. זה היום עשה השם. אנחנו ממשיכים?
נגיד
לה, ונשמחה בו, יום ירושלים שמח.